השטייגניסט עם אריאל ברמן.
רגל.
כאילו לא היינו פה שבועיים. ממש, חברון פה ממש רותח. ריד חדר דאורייתא כמובן, אני מתכוון. שלום לך חברון, מה שלומך?
שלום וברכה, ערב טוב.
מה יושב לך על הלב?
תראה, כל מה שחשבתי להגיד, וכל מה שאני יחשוב להגיד על מה שהיה, אני מבין שתכנו את זה עד דק.
כן.
אם זה באולפני הרדיו הזה, אם זה באולפני הטלוויזיה, בכל רשתות, בכל מקום אפשרי. אז ככה שאין טעם שאני אגיד מה שאני חושב להגיד, או מה שאני יחשוב להגיד. בכל הסיפור הזה של השבועיים האחרונים, בכל אופן אני אציין כן משהו אחד, ולא פוליטי, הרב. באחד מהעשרות או מאות סרטונים, תכף הרב ישאל מה זה סרטונים, אבל בכל מאות הסרטונים שרצים, ואנחנו נחשפים אליהם למה שהיה וכל מה שקרה, יש דבר אחד ששווה את ליבי. סיירת דוכיפת של צהל, שהשתלטה על איזה בניין, ופשוט לא ידעו אם מדובר במחבלים או ביהודים.
כן. אלה שהיו בתוך הבניין, בתוך הבית.
בתוך הבניין, סיירת דוכיפת השתלטה על הבניין, ולא ידעו אם בפנים יש מחבלים או יהודים. מה, אם להרוג אותם או להציל אותם? אז הם צועקים, כאן סיירת דוכיפת, סיירת דוכיפת, תגידו שמה ישראל. אומרת, אתם תגידו, אם תוכלו להגיד שמה ישראל, אנחנו יודע שאתם יהודים. לא תדעו להגיד שמה ישראל.
זה להפך, זאת אומרת, הם לא רצו לפתוח, וכשאמרו להם...
תגידו שמה ישראל.
כשאמרו מבחוץ שמה ישראל, אז פתחו. כך אני הבנתי.
אני חושב שהם ביקשו...
לא משנה, כך או כך.
לא משנה, אמצעי הזיהוי של יהודי, זה שהוא יודע להגיד שמה ישראל. אני גם נזכרתי בסיפור של הרב יצחק אייזיק הרצוג, הרב הראשי לארץ ישראל, שאחת מהמטרות שלו היו אחרי מלחמת העולם השנייה, זה למצוא ילדים במנזרים, וזו הייתה השיטה שלו.
הוא היה נכנס... ספרים את זה על שני רבנים. או שהם עשו את זה ביחד, או שכן.
היו נכנסים פשוט, וצועקים שמע ישראל, והיו מזהים עם ילד מרים את היד שלו, ומכסה את העיניים, וידעו ככה שיהודי. ומה אני רוצה להגיד מכל המאות סרטונים, וכל החדשות שרצים פה, הקטע הזה עם סרט וחיפת, אנחנו צריכים לדעת שבאמת, מה שבאמת מייחד אותנו כעם, ומה שישמור עלינו כעם, זה שכל יהודי ידע להגיד שמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, ושבאמת ידע באמת מה שהוא אומר, ששמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, וזה מה שישמור עלינו כעם וכהמשך.
בעזרת השם. טוב, אנחנו מדברים על זה שאנחנו בתקופה של שגרת מלחמה. קצת מושג בעייתי, שגרה, מלחמה, שלא נתרגל חלילה.
זה הולך להיות
שזו השגרה.
הרבה לנו, זמן.
הייתה לנו שגרת קורונה ארוכה מספיק, אנחנו לא צריכים עוד שגרה שהיא חוץ שגרתית.
אבל את האמת, האמת צריכה כן, להיאמר, אנחנו... שזה לא הולך להיגמר מחר ולא מחרתיים, ולפי התחזיות אנחנו הולכים לחיות עם השגרה, אז באמת לעשות שגרה, אין ברירה, צריך להמשיך
כן,
לחיות
צריך
עם הכל.
בהחלט. ולהימנע עד כמה שניתן מחדשות, סתם אני חושב שזה דבר מי שיכול. לאחרונה, בימים האחרונים, כמעט ולא יוצא לי... אני משתדל להתעדכן פעם ביום, לראות מה קרה, אבל לא מעבר לזה.
הפסיכולוגים ממליצים להתעדכן פעם עד פעמיים ביום.
בשאר היום אני משתדל פשוט להיות עסוק.
אתה לא חייב להיות אונליין לדעת כל דבר. בסופו של יום, פעם, תתעדכן פעם או פעמיים ביום, לא יקרה שום דבר.
אם צריך לדעת משהו, אז כבר שומעים את זה ברמקולים בכל הרחובות. חוץ מזה, בסדר. מה אפשר לעשות? אנחנו פה כדי להתחזק, ללמוד, בצורה קצת שונה ממה שאנחנו רגילים. בכל זאת, אנחנו, כמו שאמרנו, בשגרה שונה, ולכן גם השאלות הערב הן יהיו שונות. הרב רועי מושקוביץ איתנו באולפן, אבל זה, זה כמו בשגרה הרגילה. אז שלום וברכה, כבוד הרב.
שלום וברכה, ערב טוב, ברוך השם, בסייעתא דשמיא שאפשר ללכת ולשבת ולעסוק בתורת השם. כי אנחנו יודעים שלמעשה, גם בשעת מלחמה וודאי בשעת שלום, הדבר שאולי בעצם תופס את אותנו, בני האדם, בשונה מאותם אכזרים, אותם אנשים שהם ללא צלם אנוש, כאשר אנחנו נמצאים, רואים את ההבדלים. ומדוע? מדוע יש כאלה הבדלים בינינו לבינם? הרי כולנו בני אדם, כולנו כביכול אותם חיצוני נראים אותו דבר, אז מדוע יש כזה שוני? מדוע ההבדל התאומי של אותם אנשים מרצחים שנהנים פשוט מאוד, כמו לפני 2,000 ו-3,000 שנה ו-5,000 שנה, מפרוע הרשע שננה לרחוץ בדם של תינוקות יהודים? אז הנה, ההבדל, אין הבדל. נהנים פשוט לקחת דם של ילדים, של גבוגרים, של זקנים, ולהתבוסס בדם, ומזה הם נהנים, מזה הם שמחים. מה השוני, מה גורם את ההבדל בינינו לבינם? כמו שכבר אמר, מרן הרב שח, בעלה ועזרי, זכותות הגן עלינו, ש... אחרי מאורות השואה, אומר, כן, אחרי מה שקרה, שלא יודע, שלא היה צריך לקרוא, אבל קרה שואה קדושה, אומר, עדיין אנחנו שמחים שאנחנו מהנרצחים ולא מהרוצחים, כי זה ההבדל האמותי והבדל המהותי בינינו לבינם, וזה אך ורק בגלל התורה הקדושה. התורה הקדושה הזאת שמגנת עלינו, היא לא רק מגנת, אלא גם שומרת וגם מבדילה בינינו לבינם, לבין אותם חיות ערף, ולכן רק על ידי התורה הקדושה אנחנו יכולים ללכת ולהצליח, ובעזרת השם גם לנצח. במיוחד בפרשה הזאת, פרשת נוח, שאנחנו קוראים, כאשר מבחוץ יהום הסער, מבול של, כן, שבא להשמיד את העולם, נוח נמצא בתוך התיבה. תוח, הקדוש ברוך הוא מבקש ורוצה שאנחנו נהיה בתיבה שלנו, כל יהודי, ואנחנו צריכים לדעת, וזה בעצם, אולי למדנו מהטווח של שמחת תורה, כאשר התורה הייתה בחוץ, פשוט היא הייתה בחוץ, הייתה צריכה להיות במקום של תורה, מקום של טהרה, תורה, כי דרך שהיא בתוך הטבע, בתוך הארון, אז מילא, כי היא שומרת, כן, אז, אבל כשהיא יוצאת החוצה, רוצה לרקוד איתנו, אז היא צריכה מקום טהור וקדוש. אז מה שקרה בשמחה התורה, אנחנו מבינים ורואים שהתורה הקדושה בעצם, כל המהות של הלימוד התורה, זה בעצם מה שמבדיל בינינו לבינם, וזה בעצם התיבת נוח שגורמת לכך לנו להיות שמורים ומוגנים מאותם, ממה שקורה בחוץ. ולכן, כאן, ברוך השם, בסייעתא דשמיא יש לנו את האפשרות ואת הזכות ללכת ולעסוק בתורה שעה, שעתיים, כמה שנספיק, בעזרת השם, בסייעתא דשמיא יחד עם כל המשתתפים, עם כל המאזינים, וזה בשביל הצלחת המערכה כולה, בשביל שאנחנו נוכל ונצליח. כי אנחנו יודעים שבעצם הלימוד התורה הוא כמובן לא רק שייך, כן, כלום המושג הזה, וזה בתבדנו בתקופה האחרונה שלה, זה לא שייך לחרדים, לימוד התורה. לא, חיפשתי בשעס, בבבלי, בירושלמי, כמה שאני מספיק, לא שאני ככה יודע, אבל ביוקשתי גם עזרה מאוד אחרים.
לא, הרב לא היה צריך שום עזרה, אבל אני יודע.
שימצאו לי ככה, אולי איזה ביטוי חרדי חייב ללמוד תורה, אולי רק מישהו במהשיעור, רק ברשב"ם, לא, ראיתי שכל יהודי, כל אדם בעצם ואותו יהודי, ואתה רואה יהודים, ואתה רואה אותם אנשים, וזה ששרים אלוקי הנשמה, נשנת את הבית תורה היא, ולא מבינים את ההבדל, ואולי בעצם אנחנו אשמים שנתנו מספיק את הידע ואת המידע, מה זה התורה, מה זה הקדושה, מה זה העם היהודי, על מה, בעצם על מה אנחנו נרצחים פה, מדוע ולמה, וזה הכוח שלנו, שכאשר אנחנו עוסקים באותה תורה, באותה קדושה, מצד אחד עשה טוב, מצד שני סור מרע, כאשר מבטלים את כל הדברים האחרים, את כל ה... תומעות שלצערנו בשנים האחרות ככה יותר ויותר נכנסים לכל אחד למקום שלו, לבית שלו, לכיסים שלו, מוצאים את הסורמרה, נכנסים לעשה טוב, שומרים על התיבת נוח, אז זה בעצם ההגנה הטובה ביותר שיש לנו בשביל בזאת השם לנצח. אז נתחיל את השאלה.
בהחלט, אז אנחנו הערב נפנה למאזינים שאלות פתוחות, מה שנקרא, כדי לדון בהם וללבן את הסוגיה ולהגיע לחקר התשובה, יחד איתכם המאזינים. בהפקה נמצא איתנו נתי שולמן, פנחס בינדר הוא הטכנאי. נשמע את השאלה ואז נפתח את הקווים למאזינים.
בעזרת השם, בסייעתא דשמיא. אז הנה, נתחיל כבר. יש כמה שאלות שהצטברו. מספר רב של שאלות, בעזרת השם, בסייעתא דשמיא, שאלות מאוד מעניינות, מאוד מאתגרות. מי, מתי, איפה צריך, מה עושים כאשר יש אזעקה, תפילה, נגיע להכל, בעזרת השם, כמה שנספיק, יש לנו תקופה. אבל נתחיל עם השאלה אולי יותר מעניינת ויותר ככה קיצ'ית. כאשר בשמחת תורה האחרונה שמענו שאלה באחד הקהילות היותר מיוחדות, החסידיות יותר, קהילה מצומצמת, חסידית, ממש, יש להם בדרך כלל כזה מנהג, שאותו אחד שעולה לתורה וזוכה לסיים את התורה הקדושה, כנ"ל גם אותו אחד שמתחיל, חתן תורה, חתן בראשית, יום באותו שמחת תורה הולכים, ויושבים ועושים את הקידיש של אחרי התפילה, ביחד עם הרבי מגיע, יוצא מיוחד מהחדר, מהלסבודדות, מהלבד, ויושב אותו ליד אותו אחד שקנה את העלה לתורה, ויושב, מברך אותו, וכך עושים תוצח ושרים. ומה שקרה אצלם, מה שקרה באותה השנה, מה שקרה, כן, לפני שבועיים, היה בלילת המחירה, בין שני נגידים, רב דון ורב שולם, לא משנה עכשיו השמות, ותקחו ביניהם מי קונה את התעלייה לתורה, את החסנתירה, מי קונה את החסנתירה, חתן בראשית, והגיעו לסכומים מאוד מאוד גדולים. בסוף זה נסגר $18,000, גם אחרי התקדשות מאוד גדולה, וברוך השם אחד זכה. וכמובן, למחרת בבוקר, מה שקרה, כן, בתוך השעות.
שורת האיוב החלה להתפשט.
והגיעו, וכמובן שבסוף הוא עלה לתורה, אבל הרבי לא יצא, ולא עשו שום קידוש, אכלו ככה בבחוץ, ככה מה שיצא, שמו בצד את השולחנות, כל התוצח שמסביב, כל השמחי, כל מה שלמעשה אותו, נגיד, קצת חיפש גם, אומנם חשבו לו לעלות לתורה האחרון או ראשון, אבל חשבו לו גם מה.
הוא רצה ימויד.
הוא רצה שהרבי,
עם כל המקלה.
הרבי יישב לידו, וילחץ לו יד, ויברך אותו, ויגיד לו ככה, ויגיד לו זאת
אומרת, הוא כן עלה בעלייה הנכונה.
הוא עלה לתורה, כן, כן, כמו לתורה, זה כבר נושא, דיברנו מזה.
אבל את כל הכיבוד שמסביב לא היה לו.
כל התוצח לא היה.
אז השאלה הוא צריך לשלם על זה או לא?
הוא אומר, ככה לאנשים מקורבים שלא יודע, כל נגיד כזה שכמה משמשים.
לקח טורס.
הוא אומר, שמה, אני מוכן לתת בשביל התורה את $1,800, אבל $18,000 בלי שהרי בישב, מה עשינו? עד שהוא זכר, שאני מחכה לה למעמד הזה. והוא ככה שמר השנה, הוא לוקח את זה, הוא לוקח, ורבשו לו, הוא זכה בזה בסוף. הוא זכה, והוא לוקח, $18,000. הוא אומר, בשביל השנה,
האם אנחנו יוצאים מתוך נקודת הנחה שהתחייבות שכזו היא התחייבות שלא ניתן לחזור ממנה?
אז כמובן, לא,
האם העלייה שהוא קנה...
או שזה גם חלק מהשאלה.
הוא כבר עלה. מה זאת אומרת?
האם הוא קנה את העלייה או שהוא קונה את הכל מסביב?
עד כמה ההתחייבות שלו...
נכון.
היא התחייבות שלא ניתן לחזור ממנה.
לא ניתן לחזור.
לא, ועוד. כשאדם קונה את העלייה ב-18 וכזה סכום אגדי, האם הוא קונה רק את העלייה הפיזית לתורה?
תבור חולת, כן.
או שהוא קונה גם את כל המסביב? את הרבה שעומד לידו, ואת השרים סביבו, ואת כל הכבוד מסביב.
תפק עליך, כל זה, כל התוצאה.
בסוף, מה הוא קיבל? איזה עלייה? לא,
שומע את השאלה, שום, תגיד לו, הרב, תגיד לו שזה דבר גדול, וזהו, על התורה. אמרתי לו, אבל זה לא עזר כל כך, הוא
רוצה לדעת, האם באמת צריך לשלם, או לא. האם התשלום הוא על הכבוד הכולל, או רק על עצם העלייה? 0-3.
זה לא כובד, חשוב לגש, זה העניין של...
כבוד רוחני, לדבק ברבה.
0-3-500-9-3-9-3,
זה המספר שלנו לתשובות שלכם. 0-3-500-93-93. אז המקרה שלנו הוא משמחת תורה האחרון. אדם שקנה עלייה, איזה עלייה זאת הייתה? חתן תורה?
חתן תורה, כן.
$18,000.
בטח.
חיכה לזה כל הלילה, לא נרדה מרוב התרגשות. למחרת בבוקר, העלו אותו כאילו הוא עולה לעלייה רגילה, בלי הרבה לידו ובלי המקלה שמקבלת אותו ובלי
כל הכיבודים שמסביב. וכן.
הוא מרוב אכזבה חושב שאולי הוא בכלל לא אמור לשלם את $18,000.
או משהו קטן.
כי הוא...
רק על העלייה.
כי הוא לא קנה עלייה רגילה. כן. כי העלייה רגילה זה $1,800 מבחינתו בתעריפים שלו. מה הדין במקרה שלנו?
האם כובד זה גם שווה כסף? או, שאומרים לו סוף סוף, קיבלת מה שרכשת.
אתה משלם על כבוד. כשאתה פונה למשל לנגיד, הוא מוכן לשלם, הוא מוכן לתת תרומה של $50,000, $100,000, אם יהיה לו מודעה במודיע או ביתד או במבשר. בלי מודעה, הוא מוכן להגיע ל-$20,000.
אגב, יש כאלה שבדיוק להפך, מוכנים לתת בתנאי שלא נזכר.
כן, אבל רובם מוכנים לתת, אבל רוצים לקבל את המסביב, את המתוקים מסביב.
זה נכון מאוד, וזו שאלה מאוד נכונה, והשאלה גם בית, האם אפשר לשכנע אותו, האם אין עושה הוא לשכנע אותו, בסדר, הוא ברור שהוא יסכים בסוף, הוא לא, אבל השאלה היא, הוא צודק הלכתית, כן או לא. אז הכי קל להגיד לא, מה פתאום, לתת לו מוסר, ועד רבה גם, אבל השאלה היא, אנחנו חפשים את ה... למה כן?
שלום וערב טוב לשי.
כבוד הרב.
שלום וערב טוב.
מאיפה אתה, שי?
אני מתל אביב.
מתל אביב, יפה. תשובתך?
אני חושב...
רגע, קודם כל, אתה יודע מה לפני התשובה? בכמה קנו אצלכם חתן תורה?
1,000 שקל.
כולה 1,000 שקל?
זאת הכל קהילה.
כן, אבל הוא היה צריך... בדרך כלל אצלנו החתן תורה, הוא אחרי זה גם התנדב את כל הסעודה... כל הקניות עליו.
אז יוצא עוד קצת.
אז לוקחים בחשבון שהאלף שקל זה נהיה איזה 5-6 בסוף, עם כל ההוצאות מסביב. האלף זה רק העלייה, איפה הקידוש הוא נותן.
אתה יודע, בכל אחד והסטנדרט של הקידושים שלו, אתה יודע, לא יודע. לא, לא כולם עושים קידושי כמוך, חבר'ה.
לא, שבס בראישיס, אתה יודע.
לא, הכינו שיר שווי דווקא, היה טעים.
אה, יפה.
מה הכינו? מה הוא אומר?
חבר'ה לא מכיר את זה.
איך, תחזור שוב עליו, מה זה מאכל?
זה בשר, כן, קוראים לזה תבשיל שווי. שווי. זה עיקר של תימנים, כן.
של תימנים, שאויה. בסדר, תביא תאימות, לא נתנגל.
כן, תאימות אנחנו מוכנים. טוב, מה אתה חושב? מה הדין במקרה שלנו?
אני חושב שהוא לא צריך לשלם, אני לא יודע את ההלכה, ככה אין מקורות, אני רק לפי גמרא שלמדתי לא מזמן, שיש כזה דבר שנקרא אומדן הדמוכח, שאנחנו מבטלים מתנות וקניינים, אם יש לנו סיבה... שאנחנו יכולים לומר בצורה ודאית שאם הוא היה יודע איזה פרט מסוים, אז הוא לא היה נותן את המתנה. אני אתן דוגמה, אם אפשר, שנגיד אחד חילק את הנכסים שלו, כי הוא שמע שהבן שלו מת, ואז הבן שלו חזר. אז אנחנו מבטלים את הקניין.
או מי שעשה לעלות לארץ ישראל, מחת הנכסים, שעלות לארץ ישראל. מה שמודר דברים שבלב, בליבו של כל אדם. זה מה שאתה בא לומר, נכון?
כן.
וגם במקח? הדין הזה נאמר גם במקח, אתה אומר?
שם כתוב שגם במתנה של בריא, יש שם בסוגיה שמדובר על מתנת שחיזמרה גם כמה דוגמאות, ואז הרשב"א אומר שאותו דבר גם במתנת בריא, במידה ויש לנו את האומדנה דמוכח. ואם הוא עושה את הקניין כאילו בצורה רגילה של אדם בריא, ואם אנחנו רואים שאחרי זה קרה איזה משהו שהוא ודאי לא תכנן אותו, אז זה מתבטל.
ולפי דעתך, כבוד זה אומדן דמוכח. כאילו, כסוף סוף הוא קיבל את העלייה התורה. את העלייה התורה הוא קיבל, הוא על התורה, אמרו לו את הכל לנוסח של הרשות, לחתן תורה, אתה בראשית, אבל אתה מסביב, את כל התוצח שמסביב, אתה אומר, זה חלק בסיסי, אינטגרלי, מעצם המקח. ככה אתה מגדיר את המקח.
אם היו מוכרים רק עלייה נטו, זה לא היה שם 18 אלף דולר.
זכות גדולה.
הם היו מתווכחים בכלל.
זה זכות גדולה מאוד.
הם רוצים את הרבה, הם רוצים את הזה מסביב, את כל ה...
אז זה ברור ופשוט, ברור ופשוט. האם גם אתה רוצה, אבל יש לך מקור לזה שכובד מוגדר כחלק ממקח? שהוא שווה כסף?
מקור לזה?
שכבוד, כבוד. לא מעשה פיזי כמו עלייה לתורה. שאתה עולה לתורה, אתה עושה מעשה פיזי. כבוד זה משהו, זה גוף, זה לופטגשפט. זה משהו כזה שלא אפשר למשש אותו ביד. האם...
זה תעבר רוחנית.
אז תעבר אולי. האם זה גם כן?
פה זה לא רק כבוד, זה הברכה של הרבי, זה כביכול הוא מקבל פה ברכה אישית, זה הברכה...
אתה יכול לקבל, לקבל, להיכנס לחדר אחר כך,
המשמש יגיד לרבי, גבי מברוכת, תתן לו ברכה ויתן לו ברכה. זה בסדר. אבל הוא רצה את כל הבלגן הזה של שמחת תורה, שרוקדים מסביבו ו... הוא יושב באמצע, וכל חתן בראשית, כל הכבוד שהוא מקבל מסביב.
קודם כל זה כיוון מעניין מאוד.
כן, יפה. לא, זו פתיחה יפה מאוד. דבר ראשון, נותן לו פתח להגיד למה באמת יש פה מקח טעות. כי ההסתכלות הפשוטה ששם שומעת השאלה הזאת, ואני שאלתי מספר פוסקים שרוצים לדעת תשובה, אנשים רוצים לדעת תשובה, אז כל אחד בהסתכלות הפשוטה שלו, נו, זה לא שווי, זה שווי עסקה, הוא קיבל את מה שהוא רצה, מוכרים עלייה, עלייה הוא קיבל, אבל הוא פותח פה פתח המאזין הרב שי, ואומר, אומדנה דמוכח, מה שבלי בלו של אדם. כן, כן, כן.
יכול להיות אולי כרגע שכבוד, בקניין של אישה, שהיא מקבלת מתנה מאדם חשוב, אז פה אנחנו רואים ש...
שפרוטה.
נו, אז רואים ש... אז אתה בעצם אומר שיש חשיבות ממונית לכבוד.
כן, אני הרב שאל אם אני יכול להביא ראיה שכבוד שווה...
שמה זה מראה שיש מעלה, שזה מחשדה כאילו... כאילו היא קיבלה ולא היא נתנה, יפה מאוד.
מה שאני רואה שהרב שי חזק בדף היומי. זה אני שם לב, כאילו. נכון?
שאני אזכה, שאני אזכה.
לא, לא, אבל עד עכשיו הבאת הסוגיות של שלמדנו בדף היומי, קידושין.
טוב, אז רגע, אז מה אפשר להוציא ככה מתוך הדברים?
הוא נתן לו פתח יפה מאוד. זאת אומרת שזה לא פשוט להגיד שיש פה ודאי מקח. כי יש פה אולי אומדן דמוכח, אולי יש פה ליבו לב כלא אדום.
אבל אנחנו עדיין צריכים הכרעה הלכתית.
אני רוצה עוד איזה מקור, אם יש למישהו מקור מעניין, הנושא ש... האם כבוד שווה כסף? האם אפשר לבטל מקח בשביל כבוד? זה כביכול הנושא, שם אני מכוון, האם יש כזה מקור או לא? יכול להיות שגם זה מקור מסוים, זה מקור קצת מחודש, כן? אבל עד רבה, בוא, רק פחנו אותנו שאלה.
רגע, שולחן ארוך, הרמו, מישהו מתייחס לזה?
יש, יש.
או רק מקורות מהגמרה?
בנושא כלים בחושי משפט.
יש.
יש, יש, לכאורה, אפילו בראשונים, אפילו בראשונים, בראש.
מתייחסים לזה?
מתייחסים.
האם כבוד שווה כסף?
האם כבוד שווה כסף?
טוב, שי, קודם כל, מאזין ראשון שלנו, קח מאיתנו פרס, גם פתחת לנו בפתח בתשובה, אז תודה רבה לך. 03-500-93-93, 03-500-93-93. אנחנו צריכים תשובה לשאלה, נחזור עליה. מקרה שקרה בשמחת התורה, לפני כשבועיים, אדם שקנה ב-18,000 דולר חתן תורה, בבוקר.
בלילה הוא קנה את זה.
בלילה הוא קנה.
לא ישן כל הלילה מרוב התרגשות.
כן, כמו שהוא
סיפר. איך ייסו אותו על כתפיים, כמו ספר תורה וירקדו סביבו.
יפה. בפועל, כשהגיע השלב של העלייה לתורה, של החתן תורה,
בצהריים.
כבר לא היה כל כך כוח לאף אחד, העלו אותו ככה במהירות, חפלאפ מה שקוראים, והוא לא קיבל לא את הכבוד ולא את העיקר שמסביב, רק את העלייה עצמה. הוא, מרוב אכזבה, החליט ש... הוא כנראה לא צריך לשלם את אותם 18 אלף דולר.
בגלל המצב שקרה, אז הרי בביטל את החגיגות. בגלל מה שהתרחש, הגיעו השמועות.
הגיעו שמועות, אז כבר...
מסורות היום החלו חודרות עט-עט לבית הכנסת. הציבור כבר לא שמח ולא רקד.
אז הוא חושב שמספיק אולי שהוא ישלם 1,800 דולר, כמו שהוא רגיל לשלם לעלייה מהסוג הזה, אבל לא את כל הסכום שהוא התחייב אליו, כי הוא לא קיבל את הכבוד. ולכן השאלה המרכזית שמתעוררת פה, האם הכבוד שווה כסף, והאם הוא באמת יכול...
לטיינה.
האם יש לו טענה?
הוא קנה כבוד.
לא לשלם.
הוא קנה כבוד.
הוא לא מוכן להגיד את זה, אגב. הוא לא מוכן.
03-500-93-93.
האם אפשר לקנות כבוד או לא? אני לא יודע. אבל הוא קנה כבוד. אני לא יודע אם אפשר לקנות כבוד. אבל ב-18,000 דולר...
שייך שם הרבה.
הכל מסביב, הוא קנה את כל החבילה. הוא לא קנה רק חלק מההצגה, הוא קנה את כל ההצגה. לא 10 דקות מההצגה.
וזה שווה כסף, זה מקחתוס.
וזה כסף.
זה השאלה.
כי אם היו חוזרים ללילה קודם, והיו מכריזים שתהיה עלייה בלבד...
בלי זה הוא לא היה קונה.
בלי זה יכול להיות שהוא היה קונה, אבל לא עשם 18 אלף דולר על זה.
לא היה ויכוח, נכון. לא היה את המסר מתן מסביב, זה לא היה את המיקח או מיקח, נכון? היה צורה...
אני שואל, מפטיר יוינה למשל. למה אנשים מוכנים לשלם סכומים אגדיים על מפטיר יוינה?
הוא היה פרנס.
אז שוב, זה עלייה לתורה, זה אותה עלייה לתורה, זה אותו פעולה. רק מה, יש איזו הילה סביב המפטיר יוינה. על ההילה הזאת אנשים מוכנים לשלם אלפי דולרים.
טוב, בוא נשמע מה דוד חושב. דוד, שלום.
בקשר לשאלה, איפה מצאנו מקור עם כבוד שזה ממש שווה כסף?
כן.
הדוגמה שמביא הגמרא, הרי ככה אנחנו יודעים בשביל לקדש אישה...
כן, זה דוגמה שנתנו מקודם. השאלה אם חוץ מזה יש בפוסקים, בראשונים, התייחסות לממון שווה כסף.
לא רק למקח... שמקח יכול להתבטל, או יש ויכוח על כובד שווה כסף. זאת אומרת, זה לא רק שווה כסף ממוני פרוטה, אלא באמת יש חלק מהמקח... חלק מהמקח זה לא רק הפיזי, אלא גם העילה שמסביב, כמו שזכיר חברון, גם החלק הרוחני שבדבר, גם החלק התאבטני נקרא לזה שבדבר, שאדם חושב, הנה, יסתכלו עליו, ידברו איתו, הרבה ירקוד איתו וכו'. האם זה חלק מהנושא או לא? ואתה צודק, אתה מביא פה את הגמרא בקידוש, אם אתה רוצה להביא, מה רצת להביא?
אם הוא אדם חשוב והיא נתנה לו, והיא הנאה שהוא מקבל ממנה, אז
זה שווה פרוטה.
כן, נזכיר את זה, המאזין הקודם, לפעמים גם אתה מזכיר את זה בצורה מצוינת. זה מראה שזה שווה פרוטה. נכון, זה ודאי שווה פרוטה. השאלה היא, האם זה חלק ממקח? האם אדם שקונה חפץ, למשל, הייתי נותן דוגמה נוספת, אדם קונה איזה שעון, שעון. עכשיו, יש 9 שנים באותו מחיר, אבל אחד מהם זה מותג. זה מותג. והוא מסתובב איתו, הוא נראה, אתה יודע, האם הוא יכול להגיד שאם לא הביאו את השעון השני, הביאו לו ולא את הראשון, זה מכך טעות, שתיים אותו מחיר. אבל זה מותג, זהו, מסתובב איתו, הוא נראה ככה, יותר עושה רושם. האם רושם שווה כסף? האם רושם זה לא רק שווה כסף? זה יכול לגרום לביטול מקח? זה יכול להגיד שהמקח הוא שונה, הוא אחר? במקרה שלנו, הרי ביטלו פה את כל המסיבות, גם, בכנסת לא אשם גם, סוף סוף, אגב, היינו אשמים, כי אי אפשר היה לעשות את זה, כן? לא כל מקום יכלו...
אולי אפשר לומר שזה נקרא נסתפך שדה...
אתה מתחיל פה להגיד פה עוד איזה הגדרה הלכתית, ודווקא הגדרה שקראת לנו לכיוון השני, לכיוון שאומר, זאת בעיה שלו, נסתפך שדהו. אדם קנה שדה, בא בבוקר, קנה, סיים, 10 מיליון דולר, קנה קרקע. בא בבוקר, מודיעים, השדה הזאת, הנה, עכשיו זה יכול להתאים, שטח צבאי סגור. שטח צבאי סגור. הוא אומר, מה שאתה רוצה לקנות פה וילה, מה שטח צבאי סגור? לא, אין מה לעשות. הוא בא למוכר.
זה נקרא כוח על טבעי, אולי.
סוג של. הוא בא למוכר, אומר לו המוכר, תחזור את הכסף. אומר לו, מה נוכר? אני קניתי קרקע, ובאתי לי בחור. אמר, תקשיב, אתמול קנית קרקע.
הייתה פתוחה.
הייתה פתוחה.
עכשיו שטח צבאי סגור, מה נעשה?
זה בשך...
אז אתמול הגבאים מכרו... אז זה הוכח על הכיוון השני.
הכיוון השני. כן, שאומרים, זה מזל שלו, זה המזל שלו. אז בסדר, הוא אומר ספרה סגור.
זה נקרא כוח עליון, כמו שאומרים בחוזים.
סוג של, סוג של. הם מבחינתו נתנו לו את כל האפשרויות. זה שקרה, מה שקרה, מצד שני, זה שונה. זה שונה.
מה שונה?
כי פה המקח שהזכרנו בשדה, ביום שנמכרה, השדה הייתה פתוחה.
פה כשהוא קיבל את התמורה, הוא לא קיבל את התמורה שהוא קנה.
נפה, הוא קיבל מתנה בלי מארז. הוא קיבל את השעון, אבל בלי כל העטיפה. הוא קיבל עלייה לתורה, בלי כל...
קיבל את הקוגל, בלי החמוצים. או את החמוצים בלי הקוגל במקרה הזה. החמוצים בלי הקוגל.
יכול להיות שברגע שהוא קנה, אז זה כבר שלא מאתמול. זה רק מחוסר זמן.
זה כבר שאלה, אם דיחוי בלילה, עכשיו דיחוי או לא, בקורבונס, אני נכנס לקוטשים עכשיו, פה זה רק נרסים לזיקים.
אנחנו עוד לא קוטשים. טוב, תודה רבה שעלית לשידור.
טוב, אבל הבחור...
בשורות טובות.
כן, כן,
כן. תודה רבה. אפשר לזלזל. אנחנו עם נדב עכשיו, שלום.
זה המטרה, תורה כמה שיהיה, מקום העניים, מקום אחד, השירית במקום אחד, זאת אומרת, כוח התורה הוא כוח בלתי לוגלי, זאת אומרת, בלתי נתפס, שכל מקום אפשר להוסיף עוד ועוד ועוד, וזה בעצם מה שאנחנו משתדלים לעשות, לעסוק בדברי תורה. כן.
נדב, מאיכן אתה?
גני תקווה.
ומה תשובתך? רגע, סליחה, שוב, גם אותך אני סקרן לשמוע ולשאול, בכמה אצלכם קנו את החתן בראשית? חתן תורה?
את האמת שמרוב בלבול ושכי דעת מהמצב שהתפרסם, אז לא כל כך היינו מרוכזים הדברים.
לא, 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 בלילה, אבל...
הם מוכרים ביום.
מוכרים ביום.
אבל הנה, אתה רואה, זה צודק. אני כשקמתי, כן, בשעה וחצי, יצאתי לבית כנסת, עוצר לידי אוטו. עם קצין, קצין, גם מפקד של שכן שלנו, והוא אומר לי, אני מבקש מהרב להתפלל, תתפללו, תהפכו אותה בכנסת. הוא אומר, אז הוא כמה שהוא ידע, שעשרות מחבלים שחדרו לדרום, והגענו לבית הכנסת, ואתה יודע, וביקשתי שיגידו את גאי המידות. בסמסטר, וזה אסור, לפי הליטאים זה איסור, זה כמו לאכול שם ישמור, לאכול להגיד גאי המידות, כן? לא ידעו את המצב. הרי חסדים יש כאלה שאומרים בשבס, אבל אצל ליטאים להגיד גאי המידות, זה כאילו אנטיתזה של שבס, זה היה בשבס. ובכל זאת, היה פה סוג של ויכוח הלכתי, והוא חשם, וישבנו וצעקנו ממש, ותגידים את זה 3 פעמים, בספר תורה פתוח, בשביל לעורר רחמי שמיים. זאת אומרת, המצב הוא באמת, אז היה, מידת הדין הייתה בסיעוזה, ובאמת היה צריך הרבה רחמי שמיים לעורר. ומובן מאוד שהסיבה שלא עשו את כל הקידושים וכל זה, שאלה הלכתית.
האמת ש... לא בכל המקומות שמעו על זה.
לא בכל מידעו, נכון.
טוב, אז מה אתה אומר? מה תשובתך, נדב?
יש לי שתי דברים להגיד. א', אני חושב שאותו אדם, ודאי שהוא קנה עליית תורה, והחשיבות של התורה גדולה הרבה יותר משאר הדברים. אבל עם כל זה, ראינו שהוא דווקא בחר לקנות את העלייה הזאת ולא שאר העליות. הרי כל מצווה לעלות לכל העליות, כל עלייה חשובה בדיוק כמו חברתה. יש מעלות וסגולות נפרד שנמצאים, איך אומרים, סמוך לעלייה עצמה, אבל המצווה היא בכל העליות. ראינו שבכל זאת הוא בחר לשלם דווקא על העלייה הזאת.
אז אתה אומר שהכבוד, הוא לא שילם על הכבוד, הוא שילם רק על העלייה?
לא, אני רוצה להגיד הפוך, שדווקא בגלל שהוא בחר את העלייה הזאת, ולא שאר העליות, שכל עלייה היא מצווה בפני.
הוא יכול לקנות כל הנאורים למשל, הוא לא קנה כל הנאורים.
בכל מקום, חתן תורה, חתן ראשית עולה יותר, כי זה סוף והתחלה.
לא, זה מה שהוא אומר, אז הוא קנה. בגלל סוף ההתחלה ולא בגלל כבוד.
אם הוא היה רוצה רק עלייה, הוא היה קונה שלישי.
אבל ברור שיש מה לסיים. הכל אחר הסיום, הכל אחר התחלה, יש מושג, ברור שזה שווה יותר. כביכול, אין לנו ערך לתקן למצוות.
אז הוא לא קנה רק את העלייה הפיזית.
גם אם לא היה, גם בכנסת רגיל שאין רבה ואין אדמור, וסתם עולים שם 10 אנשים, גם זה עולה יותר מאשר סתם עלייה. זה ברור. השאלה פה, המדד, עד כמה, האם זה יכול לגרום לשינוי, למהפך, להפוך את המחיר למקח טוס? זאת השאלה. כן, בבקשה?
אז אולי באמת צריך לעמוד כמה, במקרה הזה, היו מוכנים לשלם בעבור העלייה הזאת. ואת העלייה שהוא באמת קנה, אולי לשמור לו לשנה הבאה.
שנה בירושלים בנויה, זה שם את המקדש, יעלה, הכל יסתדר, כולם יעלה.
הוא טוען עכשיו, הוא אומר, אני הבטחתי אמנם אתמול 18, בליל שמחת תורה 18 אלף דולר, אני מוכן לשלם עכשיו רק 1,800, לא קיבלתי את כל הדברים מסביב, את כל
הרוח. כן, הוא בעצם אומר, אני הצעתי 18 אלף שקל, אתם הצעתם לי עלייה, הצעתם לי אדמור שיעלה איתי, הצעתם את כל הדברים.
אדמור הם לא הציעו, זה לא, לא, אף אחד לא מציע אדמור.
לא, לא, ברכה, לא.
לא, לא מציע, זה הסטנדר, בעיני רוחו, בדמיין של...
כשהוא התמודד על העלייה הזאת, הוא
דמיין.
הוא בעיני רוחו, וכשהוא אמר 18 אלף דולר, הוא דמיין.
אבל הם הציעו, הם הציעו.
עדיין לא הגענו להכרעה הלכתית. זאת אומרת, אנחנו צריכים מקור, מקור. אבל תודה. נדב, שהוספת לנו.
זהו, יש עוד איזה מקום.
יש לך עוד
משהו, כן.
נדב?
היה לו עוד משהו להגיד.
יש לך עוד משהו להוסיף?
אז זהו, אז זו הנקודה השנייה, שבאמת חשבתי שאם אפשר לעמוד, זה באמת את העלייה הזאת בלי ה...
אתה צריך לשמיים, עכשיו שמיים זה בלגן, הם נמצאים במקומות אחרים.
כמה אדם היה מוכן לשלם על העלייה הזאת, לבדוק במקומות אחרים, ובאמת שישלם את זה, כי המצב הוא שהם לא נתנו לו את מה שבדרך כלל נותנים בכל שנה, בסכום הזה שמשלמים.
זאת השאלה, נכון.
אז כל שנה זה סכום אותו סכום, בערך פחות או יותר, גם כל הדרב, כל הדברים האלה שבכל שנה נמכרים. אתה רואה שהסכום דומה לשנים
שעברו. בכל קהילה וקהילה, כן, כן.
כן, בכל קהילה וקהילה, ואתה רואה שהשנה הוא נתן את אותו סכום, ולא קיבל את מה שאנשים קיבלו בשנה שעברה.
מעניין, מעניין.
טוב, הוספת לנו עוד פה נקודות מחשבה, תודה שעלית לשידור. אנחנו ממשיכים כעת עם יצחק, עם דוד. אוקיי, דוד, אבל לפני שנשמע מאיפה אתה, ביקשו שנחזור שוב על המקרה, אנחנו מדברים... מירושלים. יפה, אנחנו מדברים על אדם שקנה את עליית חתן תורה ב-18,000 דולר, ולמחרת, כשהעלו אותו, כבר המצב היה פחות שמח, והוא לא קיבל את כל הכבוד והעיקר שהוא חשב שהוא יקבל כשהוא נדר את ההתחייב על הסכום הזה. ושאלתו היא, האם הוא באמת מחויב לשלם? כי מה שהוא קנה זה את כל המסביב גם, לא רק את העלייה עצמה.
ככה טוען.
השאלה אם יש ממש בטענתו או לא. ומה אתה חושב על כך, דוד?
כן, אני חושב רק על המושג שנקרא שהדמים מודיעים.
כן, איך זה שייך?
רגע, מה המושג?
דמים מודיעים, זה מוגדר מושג שמובא גם לגבי מקח של פרה לחרישה.
דמים מודיעים, אוקיי.
שור לחרישה או שור ל... או שור לשחיטה, או לגבי גם העול.
המחיר מדבר ביד עצמו, שהוא לא קנה עלייה רגילה, אלא עלייה עם כל המסביב.
למה? עלייה תורה? לסיים ספר תוירו?
לא, זה רק עלייה רגילה.
אגב,
אולי בשבילך, חוסן תוירה זה עצם העלייה. אבל באדם ששם 18 אלף דולר, הוא לא מתכוון רק לעלייה.
אבל
הוא מתכוון לרבה ולקידוש ולאנשים מסביבו ולכבוד.
בסדר, אני חושב שאת הנקודה הזו הבנו, שיש פה משהו שונה מהרגיל, ושהאדם עצמו בדרך כלל כשהוא חושב על לקנות עלייה כזו, הוא הוצא את כל המסביב. אבל בסוף אנחנו צריכים פה איזושהי אסמכתה הלכתית, איזשהו מקור הלכתי, שיוכיח האם הכבוד שווה כסף, ואז הוא באמת לא צריך לשלם את כל הסכום, או שלא.
או שכבוד זה לא כסף, אלא את הפיזי של העלייה התורה, הוא קיבל, וזהו.
אז רגע, אז ניסה פה עכשיו דוד לומר לנו שהדמים מודיעים.
דמים, אתה שווה מזה ששווה 18,000 דולר, אז בהכרח מתגלה לנו שיש פה מתח שונה. זה לא עוד עלייה. אני יכול להסכים איתך שזה לא עוד עלייה. אבל השאלה היא עדיין, בסוג של העלייה הזאת של חתן תורה, חתן בראשית, שעלייה שווה יותר, זה ברור. האם אפשר לבטל את המקח בגלל דבר חיצוני או לא?
בסוף הוא קיבל את העלייה שהוא קנה.
קיבל את מה שהוא קנה.
הוא קיבל את הפרה שהוא קנה. זה לא שהוא קיבל את הפרה השנייה.
הוא לא קיבל אותה
כמו שהוא רצה שיקבל.
חוזה, חולה, עם עין אחת, עם מלא זבובים סביבה.
לא, לא צריך
חזק לי לזה. הוא התכוון, ראה פרה השמנה.
ראה פרת הפרה. בכל מקום הפרה בשער העיר, מכרו לו אותה בהכבה מאחורי הזה. בסדר.
אבל מהמחיר... מהמחיר שהוא שערב על הפרה, אתה רואה שהוא רוצה גם את ה...
איך אתה יודע? איך אתה יודע? מישהו יכול להגיד?
מחוברות לפרה הזאת עם כל הפק עליו.
נכון. הכל נכון. איפה המקור ההלכתי? לממון, לכבוד שווה ממון.
האם כן או לא?
זאת אומרת, ואז, אם יש לנו מקור כזה... נו.
אין לי מקור ההלכתי, יש לי קוריוז מקוירה.
נו.
שהוא כתוב, הגמרא אומרת, הלך והוא שיחד אותה ושילם הרבה כספים, ואת דתן ואבירם הוא הפך אותם לעשירים. הוא הלך והשקיע כסף בשביל הכבוד.
כמה אדם מוכן להתבזות בשביל קצת כבוד?
כן, כמו שאומרים, זה אחד הדבר שהוא לא עודף אחרי הכבוד, כי זה לא מכובד.
בעצם ההוכחה שלך זה שכבוד עולה כסף, לא שזה שווה כסף. אתה מבין?
מתחילים להשקיע בו.
זה כל ההחצנים, כן.
טוב, אין לי מקור.
לאט לאט, תלמד, תתחיל.
אבל תודה, תודה שעלית לשידור. תודה רבה, הוספת לנו הרבה. אנחנו עכשיו עם שמעון. שלום לך.
כן.
שמעון, מאיפה אתה?
שלום לך.
מאיפה?
מירושלים.
מירושלים, יפה.
לא שאלת אותו בכמה...
בכמה אצלכם קנו חתן תורה?
כן, קנו, כן.
לא, אתה זוכר באיזה סכום? זה הגיע ל-18 אלף דולר?
לא, לא, לא.
קצת פחות.
שקל.
כמה?
1,000 שקל.
1,000 שקל.
אני רואה שזה כבר המאזין השני שאומר את המילה 1,000.
זה המחיר שבשוק. אם ככה, יכול להיות שיכול לטעון אותו נגיד...
שיורד
ל-1,000, כן. טוב, מה דעתך? במקרה שלנו, האם יש הוכחה לכך שהתשלום הוא גם על הכבוד, וממילא, אם לא קיבל את הכבוד, לא חייב לשלם את הכסף?
אני חושב שהעניין כזה, אם הוא היה, הרי הוא כבר המצב היה ידוע,
לא, המצב לא היה ידוע כשהוא קנה. הוא קנה את זה בליל שמחת תורה, הוא קנה.
לא כשהוא קנה. לפני שהוא קנה. אם הוא היה לפני, אם הוא היה בזמן שלפני שנותנים את העלייה, זה היה בא ואומר לגבאים, אני קניתי את העלייה רק על דעת זה.
היה צריך להודיע מראש.
אל תקראו לי לתורה, אני לא מוכן לשלם את הסכום הזה. אז יהיה לו לזכות טענה.
מעניין.
ברגע שהוא...
אם הוא לא הודיע, אבל אם הוא לא הודיע, אז בעצם מה שהוא קיבל, על זה הוא צריך לשלם.
ידע את התוצאה, ידע שעכשיו זה יש שעת חירום, הרבה לא יבוא.
לא, לא, זה הוא לא ידע, לא, לא.
לא, הוא אומר באותו יום, באותו מעמד, שעה, 5 דקות לפני העלייה התורה.
לפני העלייה התורה.
אבל פה השאלה באמת, זה מוטל עליו לעשות כזה דבר.
זאת אומרת, אם הוא היה אומר להם, חבר'ה, אני לא רוצה את העלייה, אם אין לי את כל המסביב, מוותר על העלייה, תנו למישהו אחר.
תגרו מחדש, תגרו שוב, תחו שוב את השערים.
מעניין.
אני אפשט את זה לעולמי. אדם קנה טוסט, והוא אמר, לא, כתוב בתפריט שיש שם זיתים ירוקים ועגבנייה, אכלתי את זה, לא היה עגבנייה.
לא, אבל פה מדבר לפני שהוא אכל.
רגע, 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 השנייה, הוא צריך לשלם על הטוסט או לא? והשאלה השנייה, אם הוא יזמין והוא אומר, הזמנתי עם עגבנייה, הנה, קח את זה בחזרה, אין פה עגבנייה.
לא, זה פיזי, אבל זה משהו... המקרה שלך זה אם הוא תביא לו את הטוסט בלי מעטיפה, בלי הקלקר מסביב. תחשוב, בלי, יש לי קלקר כזה, נכון?
זאת אומרת, הוא קיבל רק ככה על המגש, בלי הנייר ובלי...
לא, אבל מה שאומר פה שמעון, אם הבנתי נכון, שמעון, אם ניקח את זה לדוגמה של חברון, שמעון אומר, לפני שהוא אוכל את הטוסט, שמעון אומר, רגע, נכון, הזמנתי טוסט ב-18 דולר, בסדר, אבל אני חשבתי שהטוסט מגיע עם כל התוספות. עכשיו, אני רואה שהטוסט בלי התוספות, לא רוצה אותו, תמכור למישהו אחר. זה אולי יותר דומה למה שאומר פה שמעון.
נו, מה זה קורה?
ומה קורה אם אדם אוכל את הטוסט הזה? ובסוף הוא, כשהוא בא לחשבון, הוא אומר, נכון, זה 18 דולר, אבל אני לא רוצה לשלם 18 דולר, כי קיבלתי טוסט בלי עגבניות ובלי זיתים. האם הוא חייב לשלם על הטוסט או לא?
לא, על פניו, הוא לא צריך לשלם את הכל. לא,
הוא לא צריך לשלם את הכל.
אבל לא קיבל מה שהוא הזמין.
הוא לא קיבל את מה שהוא הזמין.
אבל פה זה פיזי.
גם פה הוא לא קיבל את מה שהוא הזמין.
מי אמר? אתה יכול להגיד שלא הזמין. הגבאים מתחייבים להעלות אותו לתורה. זהו.
כן, טוב, אוקיי. אז עכשיו השאלה אם כבוד זה ממשות או לא. זה חוזרים חזרה לנקודת האל חזור.
רב שימן מעיר פה הערה נכונה. מה רב שימן טוב, בלילה חשבת, דמיינת. קמת בבוקר, שמעת זה, 10 דקות לפני העלייה התורה.
ראית שאנשים אין לנו שבוח.
ראית שהגרבי לא יוצא, ראית ששום דבר...
היית אומר, אני לא רוצה.
יש בזה טעיני. איפה היית לפני? איפה היית לפני?
נו, אז מה...
אז השאלה אם זה נכון, השאלה אם זה נכון. למה? למה השאלה אם זה נכון? כתבה ראשון, השאלה אם מתי מוגדר הזמן המקח. כבר דיברנו על זה. האם הזמן המקח מוגדר בלילה או ביום? כי למעשה הוא היה צריך לפחות לבזות את עצמו. תחשוב שהוא היה אומר את זה. אז מה היו עושים? היו אומרים,
נו, באמת.
תבין מה מעניין אותו. זה צריך להתבזות בשביל... הוא קנה המקח. הזמן של המקח הוא בלילה. אז עושים את המחירה. אני לא יודע. לא יודע אם הוא היה צריך ככה עד כדי כך להתבזות בשביל הדבר הזה.
אני תהפכה שדהו. זה משהו שמצחן בעיניי.
ההסברה הזאת.
נכון, זה מעניין מאוד.
טוב.
והנה, זאת שאלה מעניינת, ולכן הערה נכונה, רבי שמעון, השאלה היא אם באמת זה מוטל על הקונה בכזה מצב, כאשר זה יכול לבוא לו בביזיון גם, האם צריך להתבזות בשביל זה, זה שאלה שהיא לא בטוח שאפשר לתבוע מאותו אותו נוגיד, שבסך הכל רוצה לעלות התורה ולקבל קצת יחס מהרבי.
תודה רבה שעלית לשידור והשתתפת איתנו בדיון. אנחנו נמשיך עם יוסף חיים.
כן, שלום.
ברוכה.
חדש לנו עוד משהו שעוד לא שמענו.
טוב, יש לי שתי צדדים
מטבע.
לשאלה שלכם. צד אחד לחיוב, צד אחד לפטור. צד אחד ראינו בקידושין, בקידושי אישה, שאישה נהנית מקדשי לי בענה זו.
כן.
מקודש.
כן. זה הסימן של שדבר של כבוד הוא שווה כסף.
כן.
אוקיי.
אז ברגע שהוא קנה את העלייה הזאת בכבוד, ברגע שעכשיו הוא לא מקבל את הכבוד הזה, אז הוא פטור מזה. הוא פטור מזה שלם את העניין.
נראות שאין כבוד אלא תאירו, מה זאת אומרת? סוף סוף.
טוב, בסדר. סיסמאות יפות, לא בשבילו.
לא
בשביל הנוגית.
כן, מה גדר? זה סיסמה, זה אמס.
כן, אבל זה לא מספק את הנוגית.
נוגי צריך לדעת את זה.
הוא רוצה לשבת ושכולם ירקדו סביבו. מה הצד הנגדי?
שחוק לפני זה גם סוג של אפשר להתקדש בזה.
מה הצד הנגדי? רקוד
לפני ושחוק לפני. זאת אומרת שגם רקוד לפני זה שווה כסף. יפה. כן, אבל בכל זאת כן?
כן, בצד השני, באמת, או שהוא גם חייב לשלם משום שהוא התכוון לכל מה שהתרחש, כי יכול הוא קנה עכשיו. אני לא יודע מה הולך להיות. אני קונה על כל העניין כמו שקונה שדה, קונה אותה ליוקר וזולה, אותו דבר. הוא קונה כל דבר למה שהתרחש, הוא לא יודע מה, כי בכל...
אתה אומר טוב, יכול להיות שהרבל לא ירגיש טוב, יכול להיות שבכלל לא תשאיר יפה, בכל אופן, אין לו טענה.
אבל יכול להיות שהספר יהיה פסול, איפה אתה יודע? לא יודע דברים כאלה.
אבל מצד שני, אתה צודק, אבל שמה זה לא בכוונה, זאת אומרת, יכול להיות מקרים שהגבאים לא אשמים, פה כבר הם לא נתנו לו את משהו, את מה ש... את כל מה שהוא רצה לקנות.
אבל כל דבר, כמו שדה, שאני קונה אותו ליוקר וזולה, גם כאן, אני קונה את הדבר הזה לכל מה שיקרה, אני לא בטוח בענה הזאת.
נכון. אבל ביוקר וזולה, אתה אומר, הרי נכונה, שם השדה היא בחפצה, הוא נתן את החפץ, את הקרקע יחזיר, נתן, הוא שילם, המוכר נתן את הקרקע. אלא מה? היה מחיר שוק, השתנה מחיר שוק בחוץ, משהו חיצוני. במקרה שלנו, זה שונה לגמרי. עלייה לתורה בדרך המלווה גם מלווה גם עם עוד תוספת, אמרנו עם הרבה, אמרנו עם דברים נוספים, ופה לא נתנו לו את התוספת הזאת. אז לא נתנו לו בכלל את החפץ.
בקרקע
לא, אבל נתנו לו את כל הקרקע, זה ששוויות במחירי שוק, זה לא קשור למוכר, המוכר נתן את כל מה שהוא ביקש, כל מה שהתחייב לקונה. המחיר שוק שונה, יהיה אוקרה, יהיה זולה, קצת שונה. אבל מהרה, הרה נכונה.
טוב, תודה גם לך שעלית ל...
כן, זה היה מתן, סחפה לסדה, הוא כבר דיברו על זה.
כן, תודה שעלית לשידור.
תודה רבה לכם.
בין מציאות לעוד חלום, יש איזה קול בוקע. אני תמיד איתך, אני כאן בשבילך. בין בלילה, בין ביום, גם אם מתגעגע, רוצה כבר לראות אותך. אני מבקש ממך, מן המיצר קורא אליך. רק אם תיתן לי יד, אתה כל מה שיש לי. באים ימים טובים, השמש מאירה לי. עכשיו כבר לא לבד, פתאום הכל בסדר. מי שיבוא תוציא אותי לגאולה.
טוב, אנחנו רוצים לנסות, אנחנו מתקרבים לסוף שעה ראשונה, ואנחנו היינו רוצים לנסות כן להגיע למסקנה סופית.
האם כבוד שווה כסף או לא?
אז בעצם, אם אפשר לכוון אולי את המאזינים, למקרה שקרה גם בבית כנסת, רק שקשור למקומות ישיבה.
נכון מאוד.
וזה קרה לא היום, אלא לפני הרבה מאוד שנים.
נכון, כמעט 1,000 שנה אחורה.
והראש הכריע שם, ומתוך זה אפשר כנראה להגיע גם להכרעה, כאן
כן,
במקרה שלנו.
כן, אבל השם סעד ישמע, יש פתחי תשובה מאוד מעניין.
רגע, רגע, אבל אולי עוד יש מישהו על הקו? איציק, בוא נשמע, אולי איציק יכול ככה להוסיף לנו. איציק, מה אתה אומר?
לא, לא, זה, אמרו את זה כבר, מה שאמרת.
מה רצית להגיד?
מה שאמרו בקידושין.
שהכבוד, נוכיח בקידושין שכבוד שווה כסף. יפה. טוב, נכון, תודה בכל זאת שעלית לשידור. בוא נראה, ניקח עוד מאזין אחד אולי, לפני שניתן את התשובה.
אם יהיה זמן, אולי הרב...
ונכין את המאזינים לשאלה של השעה הבאה.
ניתן את השאלה של השעה הבאה.
בוא נראה, יש לנו עוד מישהו עכשיו?
כמה?
לא, השאלה אם אנחנו מעלים עכשיו עוד מישהו, תעדכן אותי נתי, עוד רגע, יעדכן אותנו.
שנה, כבר לפני 1,000 שנה, דנו בנושא של כבוד.
הכבוד התחיל לכאורה ביום הראשון של העולם, כאשר קין ואבל, קין מביא מנחה ולוקחים את של אבל.
וזה יסתבך שם הסיפור.
כן.
אז סוג, כן, אנחנו צריכים להבין, אנחנו לא מבינים לנו בדרגה, אבל עדיין, קין הוא זה שהמציא בכלל את המושג מנחה להשם, בכל אופן השם נושא למנחתו, ובגלל זה מה שקורה עם אבל, בכל אופן קין עשה תשובה, והתשובה הועילה. אז אם כן, אנחנו מבינים פה, מבינים במהלך שלנו, שיש לנו אפשרות לשוב בתשובה בכל רגע ורגע, כאשר אדם שב בתשובה, אז יש לו את הרחמי שמיים מרובים. ולכן, באמת, צריך לדעת, מי להשם עליי? זה עכשיו הזמן, זה עכשיו.
טוב, בוא נשמע אם לשימון יש לנו, יש לו איזשהו הכרעה בשבילנו. שימון, שלום.
שלום לכם.
מה דעתך?
אני רציתי להגיד ממקור אחר, מגמרה, מדבר על אשת רבי, שהיא לא חיברת ביין, אני שברה לו 400 כדי יין.
כן, כן, לילתה, כן.
זה
כוס הברכה, זה הכוס הברכה.
מה, שירדה למרתף ושברה לו את היין?
אבל שם זה כוס...
למה
עשה
את זה? בגלל
הכבוד. לא, חלילה, זה כוס של ברכה. זה כתוב שאדם שייתן לי אשתו, כי היא מתברכת מזה. זה כמו...
זאת אומרת, היא רצה את הברכה, היא לא רצה את הכבוד.
הבנתי,
אבל
גם פה מדובר פה שהיא לא קיבלת הברכה.
לא, פה את הברכה הוא קיבל, הוא לא קיבל את הכבוד.
השאלה אם הנוגד ישבור חביות, זה עוד נושא. אנחנו לא יודעים על חביות. אבל שערה יפה, מהפעינה, זה טוב.
עוד נקודה חשובה.
זה טוב להוריד לך את כל התורה כולה, מכאן ומשם.
תודה שעלית לשידור. הנה, אבל עכשיו אנחנו פשוט מתקרבים לסוף השעה הזו. אז בוא נשמע
איך מחכים.
קודם את התשובה, ואז נעבור לשאלה הבאה.
לא לשם יצא לשמיע. אז הנה הראש בסימן נובע, בתחיל תשובה סימן קוף עין א', חושב משפט, כל אחד יכול להעלין שם. מה קורה? כאשר בית כנסת מכובד מאוד, יושב שם האדם במזרח, בשורה הראשונה, הוא הראשון בשורה, ויושב שם במשך שנה, שנתיים, ו...
קנה מקום בכסף.
קנה את המקום, קנה את המקום.
הראשון בשורה, עם הפנים לארון קודש.
כן. והנה, לא רק ברוך השם, הוספו אנשים, הרחיבו את בית המדרש, הרחיבו את בית הכנסת, והוסיפו עוד שורות לפניו.
דפקו לו עוד שורה לפניו, כן? הוא כבר לא מזרח.
הוא כבר לא מזרח, אומר אותו אדם, כזה דבר, הוא טוען לשכן שלא תחזיר את הכסף, אתה בגללך, הוא בגללו, בגלל השכן שישב מלפניו, הוא כבר לא מזרח, הוא רוצה, הוא תובע את הכסף שלו בחזרה. אומר הראש, אין כזה דבר, כי היה לך מקום בית כנסת, יש לך מקום. כבוד, זה לא, לא על זה שילמת. אבל מוסיף שם מהפתחי תשובה, שהוא מביא שם לקט ראשונים. אם אנחנו יודעים שהיה שווי ממון אחר למקומות הקדמיים, זאת אומרת, יש מחיר סטנדרטי, מה שמוגדר היום יש רגיל, ויש יציאה, יש עולם הכבוד. כן. שם בכזה מצב, יש טענה.
זאת אומרת, אם ספסל אחורי עולה 1,000 שקל, ומזרח הוא קנה ב-2,000 שקל.
אז הוא קנה את המקום הזה ספציפי.
אוקיי, אז איך מתוך זה אנחנו מכירים במקרה שלנו?
ממילא אנחנו מבינים מאוד, שאם עד כמה שיש מדד, שבאמת המחיר, ה-$18, בא גם בגלל הכבוד, בכזה לכבוד יש שווי, יש שוויות. יש מחיר, ואם זה המדד, ואנחנו נדע, למשל, במקרה אחר, שאם נגיד לא היה את כל הרבי, לא היה את כל סטרפס, בסדר יש אחר, לא של הקילאו.
הנה, 1,000 שקל.
לא, 1,000 שקל, הנה, יפה מאוד.
כמו ששמענו פה ממה ששמענו.
אז ממילא אנחנו מבינים שחלק מהעסקה...
ואז כמה הוא יצטרך לשלם בפועל?
לפי זה הוא יצטרך לשלם $1,000, $1,800, זה יפה מאוד.
מה שמקובל ברוב המקומות.
יפה. גם לכבוד יש וכסף, לכאורה, יהיה קשה
לצימנו. בדקה האחרונה שלנו שאלה שאיתה בעצרת שנפתח את השעה הבאה.
כי רק אני אוסיף, שאם הוא בית כבר שילם, לפני ששמע את השידור, אז הוא
לא יכול לקבל חזרת הכסף.
שאלה נוספת, בעזרת השם יסייע לשמוע, שאלה מאוד מעניינת ששאלתי היום. אנחנו מדברים פה על משפחה מכובדת מאוד מאוד מהיישוב, נראה לי נתיבות, בואך האופקים שם, שבשמחת תורה, גם שמחת תורה או לפני, לא ניכנס לזה, אחד השכנים ביקש מהם את השולחן עם הכיסאות, שולחן עם כיסאות בשווי 3,000-4,000 שקל, הוא מביא אורחים לחג, ביקש את הכיסאות עם השולחן שישאילו. אז הוא ביקש משפחת לוי, אותו אדם קוראים לו כהן, הוא ביקש משפחת לוי שיביאו לו שולחן עם כיסאות. יפה, הביאו לו ושאל את זה והוא השתמש. מה שקרה, שלא נדע, נפל שם הטיל באותו בית שהשאילו ממנו, שממנו הוא שאל את השולחן וכיסאות. כל הבית שלא לא נשאר כלום, הכל נשרף שלא נדע. אז אומר להם עכשיו, גם הבית שלו, ברור ששתיהם ניצלו, גם השואל, גם השיל ניצלו. אבל הבתים הלכו פייפל.
אז האם הוא צריך בכלל להחזיר? האם
הוא צריך לשלם? הוא אומר, גם אם זה היה אצלכם, הייתי משאיר את זה אצלכם.
גם זה היה נשרף.
מה אני צריך לשלם? אז השאלה, האם יש טענה לאותו אדם של שאל מלפני המלחמה?
שואל חייב באונסין.
שואל חייב באונסין, אבל גם אם הוא היה משאיר את זה שם,
גם היה נשרף.
מה אני צריך? אז מה אתם רוצים?
טוב, אז שוב נחזור על השאלה. אדם שאל שולחן וכיסאות מהשכן שלו, לצערנו,
טיל פגע בשתי הדירות.
כולם חיים
ושמים. טיל פגע בשתי הדירות.
כן, האם השואל במקרה הזה חייב לשלם על השולחן והכיסאות שאם היו נשארים אצל המשאיל,
גם היו נשרפים.
ודאי לא היו נשארים. זו השאלה שלנו לשעה הבאה. נאמר תודה לנתי שולמן שהפיק אותנו, פנחס בינדר שהיה טכנאי, לחבון גרנביץ' ולרב רועי מושקוביץ. נשוב בעזרת השם מיד אחרי החדשות של השעה 11. תודה.